אנחנו בעמוד 66, מאמר אמרות חדשות. כלומר, זה ליקוט של מספר דברים שהובאו בספרים שונים של הרב, ומישהו ליקט אותם למאמר אחד. אז הראשון, תורה, דיברנו על דרך ארץ קדמה לתורה. הקדמה זמנית, כלומר, זמנית הכוונה לא כמו היום, דבר שהוא זמני, אלא דבר שהוא בזמן. כלומר, חייב להיות בזמן, הקדמה מוכחת לדורות. מה צריך להקדים לתורה? המוסר בטבעיותו, בכל עומק הודו וכוחו האיתן. מוכרח להיקבע בנפש, ויהיה מצע, כלומר בסיס, לאותן ההשפעות הגדולות הבאות מכוחה של תורה. זאת אומרת, יש פה מדרגה שלפני מתן תורה, לפני התורה. עכשיו כאן יש יותר פירוט, וכשם שהיראה היא בחינת השורש של החוכמה, כן, המוסר הפרטי, הטבעי, סליחה, הוא בחינת השורש של היראה וכל ענפיה. זאת אומרת, בזה יש לנו שלוש מדרגות. המוסר הטבעי, על גבי זה יראת השם, על גבי זה חוכמה. וגם אפשר להגיד, לפני המוסר הטבעי, היראה של יוחנן אתמול, שהמוסר הטבעי זה בא אחרי הטבע הפראי. יש קודם כל טבע פראי, בני אדם הם חיות. אחר כך הם יתגברו ויהיו מוסריים, והמוסר הזה מביא גם ליראת שמיים, שמביא בסוף אפשרות לקבל את החוכמה ואת התורה. זהו דרך, והכלל הזה הוא נוהג באדם הפרטי. גם אני צריך כפרט קודם כל לאמץ את המוסר הטבעי לפני שאני עוסק בתורה. וכך הוא נוהג גם כן נוהג בכללות האומה. גם האומה צריכה לעבור שלב של דרך ארץ. למשל, היום רואים את זה שהחברה היהודית, הישראלית, היא חילונית. אז מה היא קונה? תורה היא לא קונה. אז מה היא קונה? דרך ארץ. דרך ארץ של עם ישראל. על גבי זה באה התורה. בכללות האומה ובכלל האנושיות. גם האנושות לא יכולה לקבל את התורה באופן גולמי. היא צריכה קודם כל לצאת ידי חובה דרך ארץ. ואם יש הכרח לפעמים להביא את שאיפת התורה בלא הקדמה של השתרשות של המוסר הטבעי בתארתו. לפעמים זה קורה, אתה אומר, תשמע, אין לנו זמן כעת לטפל קודם כל בהכרה המוסרית, יש קודם כל דין, ההלכה. זהו דרך של הוראת שעה, והחיים מוכרחים להיות מסבבים שישוב המהלך לסדרו האיתן. הקדמתו של המוסר הטבעי בכל שלימותו, כדי לבנות את מצעו, את הטרקלין, של התורה והיראה העליונה.
אז מדבר על שבע מצוות בני נוח?
לא, אפילו לפני שבע מצוות. שבע מצוות זה מצוות, אבל יש התוכן המוסרי שלהם. לא לרצוח, לא צריך בשביל זה להיות, לקבל את זה כמצווה, רק כמוסר. כשזה הופך להיות מצווה, זה מדרגה עוד יותר.
אז אני אומר, כשמדבר על הוראת שעה ו...
לפעמים יש הוראת שעה שאתה צריך לנהוג לפי התורה, למרות שעוד לא נקנתה המידה המוסרית. למשל, אתה אומר למישהו, אני יודע, תניח תפילין. אבל הוא עדיין לא בסדר בזה, הוא גונב, זה עושה הרבה בעיות. אז תגיד לו, אולי את קודם כל תהיה בן אדם, המנש.
במישור הפרטי הוא מדבר פה.
כן, לא, בכל דבר. זה דוגמה פרטית, מה שבטיח, אפשר גם במישור הלאומי.
עכשיו, אם התורה ניתנה בזמן שהעם ישראל לפחות היה מספיק מפותח כדי לקבל אותה, במקביל, זה אומר שהאנושות הייתה מספיק מפותחת כדי לקבל משהו מעם ישראל אז?
יכול להיות. יכול להיות. כתוב שכאשר כתבו את התורה על האבנים בהר עיבל, אז באו נוטריונים, כך כתוב בתוספתא, באו נוטריונים מכל אומות העולם והעתיקו. אז הרב קוק באגרות אומר שזה היה שעה מיוחדת שהייתה אפשרות של השפעה כזאת.
או שכמו שזה תהליך, מקבלים את זה, זה שמור אצלנו, ולאט לאט גם האנושות מתקדמת.
זאת אומרת שהתשובה שנתתי לך היא לא טובה.
בגלל שכשמסתכלים העולם החיצוני בזמנו, עם היהודי ברברים, לא?
כן, אבל למה מה שאמרתי בשם הרב קוק שהיה איזה רגע של הערה, זה לא מספיק טוב לך?
בגלל שאיפה הרי הרע ואיפה השפעת על הגויים באותו זמן.
יכול להיות, אנחנו לא מכירים תמיד, זו היסטוריה עתיקה מאוד. אז מה ההשפעה שנשארה מאותם נוטריונים של פעם? קשה לדעת, אבל יכול להיות, לפעמים יש תנועות מחתרתיות בהיסטוריה שפועלות. ואתה רואה את זה אחרי מאות שנים או אלפי שנים, אתה רואה שהיה לזה על זה בסיס.
הרב, השאלה לגבי הגויים ושבע מצוות בני נוח, אז האם נכון להגיד כמו לעם ישראל שקודם צריך להיות אצלם מוסר ויראה?
בדיוק, זה מה שהוא אמר.
כן.
צריך קודם כל מוסר ויראה, אחרי זה מקבלים מצוות, אחרי זה מתקדמים. תפילה. אין התפילה באה כתיקונה, כי היא מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. דבר מעניין, הרי אני לא תמיד מתפלל, יש זמנים שאני מתפלל, זמנים שאני לא מתפלל. זה בגלל שאני לא הנשמה שלי, אני הנפש שלי. כן, המודע שלי זה הנפש. אבל יש בתוכי צד אילאי שהוא כל הזמן מתפלל, וזה הנשמה. עכשיו, לנשמה להתפלל כל הזמן זה נורא כיף. בגלל שזה הטבע שלה, קיום המצוות וכו', זה הטבע הנשמתי. הטבע הנפשי הוא מתנגד לזה. הטבע הנפשי הוא מעדיף לנוח, מה הוא צריך להתפלל. אלא שכיוון שבאופן מתמיד הנשמה מתפללת, לבריאות זה באופן הדרגתי הולך וחודר בתוכי. עד שזה הופך גם להיות טבע. אז כמו שדיברנו על המוסר מקודם, שהמוסר זה חדירה של הנשמה באופן הדרגתי בנפש האדם במהלך ההיסטוריה. אז אין התפילה בה כתיקונה, כי מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. הלא היא עפה, מתרפקת על דודה, ולא שום הפסק כלל. אלא שבשעת התפילה המעשית, אלא התפילה כשאני מתפלל, התפילה הנשמתית התדירית הרי היא מתגלה. כלומר, יש לי גם סיעתה מהתפילה הנשמתית. וזהו עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה של התפילה, שהיא מדמה. אז פה יש איזה דימוי מעניין, לשושנה, הפותחת את עליה הנעים לקראת הטל, או נוכח קרני השמש המופיעים עליה באורה. איזו תופעה שאני לא יודעת כמה היא נכונה מבחינה בוטנית. זה בחמניות, רואים את זה. בחמניות, הפרח נפתח לקראת השמש, אפילו זז עם השמש. כן. אז ייתכן גם דבר כזה גם יכול שהשושנה פותחת את עליה לקראת הטל. אבל הדימוי הזה מלקוח מהזוהר, שהשושנה היא כמו כנסת ישראל, מידת המלכות, שהיא גם מידת התפילה. אז זאת אומרת שבתפילה אני נפתח אל מישור שתמיד קיים, שתמיד זורם בקרבי, רק שאני לא תמיד מודע לו. והלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. זה דעת רבי יוחנן. הלוואי והתפלל אדם כל היום כולו, יש לזה השלכה הלכתית, לאמירה הזאת, וזה שאפשר להוסיף תפילת נדבה. כן? זאת אומרת, אני יכול, אם לא מספיק לי מה שהתפללתי חובה, אני יכול להוסיף עוד פעם תפילת 18, זה מותר. עכשיו, למה, מה הבסיס להלכה הזאת? הבסיס הוא שממילא הנשמה תמיד מתפללת. אז אפשר בכל רגע ורגע להתחבר אל אותה תפילה של הנשמה.
אבל מה העניין של תפילה בלי... אם היא תדירית בלי כוונה, אז מה העניין שלה?
היא אמר ש... מה, התדירית זה של הנשמה. היא תמיד מתכוונת הנשמה. התפילה התדירית של הנשמה היא תמיד בכוונה.
אבל זה לא במודע שלי.
זה לא במודע שלי, אבל זה קיים שם. בנשמה, לא בנפש.
הרב, מבחינת הכוונה, הלוואי להתפלל לאדם כל יום כולו, שכל מה שאתה עושה בין מתוך תפילה?
לא, זאת לא הכוונה. זאת לא הכוונה. הכוונה היא שאלוואי והיה אדם מוציא אל הפועל תמיד את נשמתו, שזה דבר בלתי אפשרי כמובן, הלכה למעשה. התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן הילם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש. כן, הרי יש לנו שלושה מישורים של זהות, נפש, רוח, נשמה. אז נפש ורוח זה במודע. נשמה לא במודע, אבל הנשמה כאילו רוצה להתפשט על הרוח והנפש. כאילו נשפכת לתוכן. וכל כוחות חיי הגבייה כולה, כלומר גבייה זה הגוף, כן. בעברית מודרנית גבייה זה גוף מת. בעברית רבנית גבייה זה גוף חי. והיא משתוקקת גם כן לגלות את מהותה וכוח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם והחיים. ולשם כך צריכים לנו לחשבונו של עולם, שבא על ידי... תורה וחוכמה. כלומר, לא מספיק להתפלל, צריך גם ללמוד. ונמצא שהתורה כולה וכל חוכמתה היא התגלותה המתמידה של תפילתה הכמוסה של הנשמה. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו מתפללים, וגם כשאנחנו לומדים, זה גילוי של אותה תפילה. נשמע...
מה הכוונה שהתורה מגלה את התפילה?
כיוון שהיא נדרשת, היא נצרכת לזה. היא נצרכת, בשביל שאני אוכל להתפלל, לדעת על מה להתפלל, אני צריך תורה. רבי חנניה, בן הקשה,